קשת, כל שידורי תורה, ברוכים הבאים. יום שלישי, שיעור השפועי בהלכה ורפואה, סדרה ב' מפי הרב איטיאל אורון.
לא עסקנו עד כה בשאלת השתלת הלב. שאלת השתלת הלב הינה שאלה מורכבת, והיא נוגעת לשאלת הגדרתה של המיטה. מהו פירושו של מוות? מתי ניתן לומר שאכן אדם מוגדר כמת מבחינה הלכתית? אם מוות פירושו הפסקת פעילותו של הלב, אז למעשה אנחנו לא יכולים להתיר מבחינה הלכתית השתלות לב, שהרי על מנת שההשתלה תצליח צריך להוציא את הלב מן האדם בעודנו פועם. כך שצריך להגיע למצב שבו מצד אחד האדם מוגדר כמת ומצד שני ליבו עדיין פועם. ממילא הדרך היחידה לאפשר את ניתוחי השתלת הלב מבחינה הלכתית יראה ורק אם נבין ואם נגדיר שרגע המוות איננו הרגע שבו הלב פוסק לפעום, אלא רגע אחר. בשיעורים הקרובים נדון בסוגיה המורכבת הזאת של השתלת לב, נבחן את הגישות השונות ביחס לקביעת רגע המוות, וכמובן לדעותיהם של הפוסקים האחרונים. המשנה במסכת יומא בדף פי ג' אומרת כך: מי שנפלה עליו מפולת, ספק הוא שם, ספק אינו שם, ספק חי, ספק מת וכולי, מפקחים עליו את הגל. מצאו הוא חי, מפקחים עליו, ואם מת, יניחו הוא. המשנה עוסקת באדם שנפלה עליו מפולת של אבנים, מתמוטט עליו בניין וכדומה, ואיננו בטוחים האם הוא חי או שמא הוא מת. מצד ספק פיקוח נפש מותר אפילו בשבת לפקח עליו את הגל, כלומר לנסות ולהגיע אליו, לחלץ אותו ולהציל את חייו. המשנה קובעת שאם הוא כבר מת, אז כמובן שאין שום היתר מצד צוות אחרות וכדומה לפקח עליו את הגל בזמן שאסור לעשות כן, מצד איסורי שבת. כיצד אני יודע אם הוא מת או לא? מרחיבה הגמרא שמה בהמשך הסוגיה ומביאה מחלוקת בשאלה עד היכן בודקים את האדם שנמצא מתחת הגל כדי לקבוע אם הוא חי או מת. דעה ראשונה אומרת עד חותמו, עד האף. ודעה שנייה עד ליבו. אחר מכן מובאת דעה נוספת של אבא שאול שאומר מטבורו. בכל אופן, שתי הדעות הראשונות שאלינו לכאורה הן הצדדים של הספק שלנו כיצד קובעים את רגע המוות. האם האדם מוגדר כמת מרגע שאיננו נושם? דבר זה אני יכול לדעת באמצעות בדיקת האף, האם ישנו, האם ישנה תזוזה, האם יש מעבר של אוויר, או שמה אני בודק את ליבו. במילים אחרות, שהרגע המוות הוא הרגע שבו נפסק הדופק. מדברי רב פאפא עולה שהסימן העיקרי הוא הנשימה. ואם אין נשימה, אם אני ממשמש בחותמו ולא חש שום דבר, ממילא האדם מוגדר כמת וכבר אסור לפקח עליו את הגל. נדגיש, לדעה זו, גם אם לא מצאתי דופק בלב, אני עדיין חייב לבדוק האם ישנה נשימה, כי ייתכן שאין דופק בלב, ועדיין יש נשימה. הרב פאפה שם בהמשך הגמרא, מביא גם פסוק לחזק את הדבריו, אומר כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. מביא פסוק מתהילים שעוסק בנשימה כמדד העיקרי לחיים, ורשי באמת שם אומר, ואם אין חיות בחותמו שאינו מוציא רוח, ודאי מת ויניחו. כפי שהסברנו לפני כן. לעומת זאת, לראשונים אחרים, הייתה גרסה אחרת בגמרא, לפיה הספק פה, ההתלבטות, איננה האם לבדוק עד חותמו או עד ליבו, אלא האם לבדוק עד חותמו או עד טבורו. כך גרסו הריף, כך רבנו חננאל, וכך גם הופיע בירושלמי. לגרסה זו אין כלל ספק בגמרא האם רגע המוות הוא הרגע שבו מפסיקים לנשום או הרגע שבו הדופק פוסק לפעום. אלא לשתי הדעות הללו, רגע המוות הוא הרגע שבו מפסיקים לנשום. אלא שהמחלוקת היא, כיצד אני יודע? מהי הדרך הטובה ביותר לבחון האם הנשימה אכן פסקה? דעה אחת אומרת, לבדוק את הנשימה באף, האם יש או אין. דעה שנייה אומרת, לבחון את תנועת השרפת שנמצאת באזור הטבור, ולבדוק האם יש תזוזה או אין תזוזה. כך שלכולי עלמא, על פי הגרסה הזאת, על פי ירושלמי, רגע המוות הוא הרגע שבו מפסיקים לנשום. בהקשר זה, ראוי להזכיר גם את דברי המשנה במסכת אהלות, שבוחנת את השאלה מתי אדם מתחיל לטמא טומאת מת. והמשנה קובעת שאפילו אם הוא גוסס וכולי, הוא לא מטמא עד שתצא נפשו. המשיכה המשנה ואומרת, אותו דבר לגבי בהמה וחיה, הם אינם מטמאים, טומאת נבלה, עד שתצא נפשם. הותזו ראשיהם, אף על פי שמפרקסים, טמאים. מעלה כאן המשנה מציאות של ראש שנחרט מן הגוף, אך הגוף עדיין מפרקס. במילים אחרות, הלב עדיין פועם, ואף על פי כן הם כבר מטמאים. למען הסר ספק, על מנת לטמא, עליהם להיות מתים, לחלוטין, מבחינה הלכתית. ממילא, מכך שהמשנה אומרת שהם מטמאים, למרות שליבם עדיין פועם, משמע שהרגע המוות איננו תלוי בדופק, אלא או בנשימה, ממילא מרגע שהותז ראשם אין יותר נשימה, או אולי באמת במה שאנחנו היום יודעים, במוות מוחי, שהוא הגורם להפסקתה של הנשימה, בהנחה שכלי הנשימה עצמם הם תקינים. להלכה פסק הרמב״ם בדברי המשנה בהעולות, אכן פסק הרמב״ם בהלכות שבת, שכאשר אנו בודקים האם אדם חי או מת, אנחנו בודקים עד החותם, ואם לא מוצאים נשימה בחותם, מניחים אותו שם ולא מפקחים עליו את הגל, מכיוון שאנו מבינים שהוא כבר מת. כך גם פוסק השולחן ערוך, בסימן שין חפתת סעיף ד' באור החיים, שבודקים עד החותם, ואם אין שם חיות, אז ודאי הוא מת. מה יוצא לנו? עד כאן יוצא לנו שלרוב הפוסקים, המוות מוגדר כהפסקה בלתי הפיכה של הנשימה. כמובן, המדע והידע המדעי הרפואי שיש לנו היום קובע דברים אחרים. זאת אומרת שהתהליך הזה של הפסקת הנשימה הוא מתרחש רק כשחל מוות מוחי, או אם ירצה לדייק יותר, מוות של גזע המוח. במאה ה-19 התעורר פולמוס גדול בשאלה זו של קביעת רגע המוות. הדוקס ממקלנבורג בגרמניה קבע שאין לקבור אדם שמת, אלא יש להמתין עד שיחלפו 3 ימים מיום מותו, בכל זאת כדי לוודא שבאמת הוא מת, ולא כפי שכנראה קרה שלעיתים טעו וחשבו שאדם הוא מת, והתברר מאוחר יותר שהוא איננו מת. משה מנדלסון תמך בהוראה הזאת וטען שזאת גם צריכה להיות עמדת ההלכה. הוא רצה להוכיח זאת מהברייתא במסכת שמחות שמספרת, שקובעת שמבקרים את הקבר 3 ימים. כן, היה נהוג לקבור אדם ובמשך 3 ימים לבדוק בתוך מערת הקבורה האם הוא אכן מת או שמא הוא חי ובטעות סברו שהוא מת. כך רצה לתמוך משה מנדלסון את עמדתו של הדוקס ממקנבורג בדברי הברייתא במסכת שמחות. כמובן שעל הפרק עומדת שאלת הלנת המת, ואל מול דעתו של משה מנדלסון קמו היה וצחתם סופר ואחרונים רבים באותו דור, ודחו לחלוטין את עמדתו וגם את הראיות שהוא רצה להביא. חתם סופר, שמיד נקרא את דבריו, פירש את הברייתא במסכת שמחות, שמבקרים את המת במשך 3 ימים, על בסיס של ספיריטואליות, עולם הנשמות וכדומה, וממילא אין ללמוד משם לגבי איסור הלנת המת שדנים בו כאן. אגב, הוויכוח הזה, כמובן, עולה השאלה של קביעת רגע המוות, באיזה רגע אני יכול לקבוע שאדם מת, ומתי אינני יכול לקבוע זאת ועליי להמתין לעוד אינדיקציות לכך. החתם סופר מגדיר את רגע המוות כך: אבל כל שאחר שמוטל כאבן דומם ואין בו שום דפיקה, ואם אחר כך בטל הנשימה, אין לנו אלא דברי תורתנו הקדושה שהוא מת. כלומר, החתם סופר מתאר סדר התרחשויות כזה: ראשית כל, הפסקה של כל תנועה ושל תגובה, לאחר מכן הפסקת הלב, ובסופו של דבר הפסקת הנשימה. אומנם במקרה שלנו אנחנו עוסקים בשאלה במקרה שבו הנשימה מפסיקה לפני שפעולות הלב מפסיקות. השאלה היא מה יאמר החתם סופר במקום כזה. יש לציין שמדבריו משתמע שהלב הוא לא כל כך קריטי. הרגע שבו באמת אנו אומרים שאדם מת, זה הרגע שבו הפסיק לנשום. כנראה שהפסקת פעולת הלב היא מחזקת ותומכת את הקביעה שהמצב הזה הוא כבר בלתי הפיך. אבל לא היא זו אשר קובעת את רגע המוות. כיצד נקבע זאת היום? כנראה שהיום, על מנת לוודא שהמצב הוא בלתי הפיך, נבדוק את גזע המוח ולא את הדופק. גישה נוספת באחרונים היא גישתו של החכם צבי. חכם צבי דן בשאלה מה דינה של תרנגולת שנמצאה ללא לב. האם היא מוגדרת כטריפה? או שבעצם אנחנו אומרים, היא לא טריפה, היא שחוטה, וכנראה שהלב עבד לאחר השחיטה. כן? חכם צבי, בעקבותיו של המהר"ל מפראג, כמובן בעקבות השכל הישר, אומרים שלא יכול להיות שהייתה תרנגולת שלא היה לה לב, ודאי היה לה לב, וצריך לומר שהוא עבד בשעת השחיטה, או לאחר השחיטה, וממילא אין לדין של טריפה. כאן לכאורה עולה מרכזיות של מציאותו של הלב כמרכיב קריטי בהגדרתו של אורגניזם כחי או כמת. בלי לב אי אפשר לחיות, וממילא חייבים להגיד שהיה לתרנגולת הזאת לב. צד שני, אי אפשר לחיות גם בלי כליות, ואי אפשר לחיות בלי כבד. ובכל זאת אנחנו לא אומרים שהפסקת הפעילות שלהם היא זו שקובעת את רגע המוות. החכם צבי למעשה מקשר בין הנשימה לבין הלב. וכך אומר החכם צבי: אבל הנשימה היוצאה מן הלב, דרך הריאה היא ניכרת כל עוד שהלב חי, ודבר ברור מאוד שאין נשימה, אלא כשיש חיות בלב, שממנו ולצורכו היא הנשימה. בהמשך הדברים, מגייס חכם צבי תפיסות מדעיות מאריסטו ועד הארי, כולל בפנים את רבי יהודה הלוי ועוד רבים אחרים. כולם אומרים שהלב הוא מרכז האיברים, הוא מחיה את כל האיברים, הוא זה שמניע את הריאות, הוא זה שלדעתם אחראי לתהליך הנשימה. ממילא אין כאן שאלה של הפסקת הנשימה מול הפסקת הלב, אלא בעצם הפסקת הלב היא זו אשר גורמת להפסקת הנשימה, ומכאן מרכזיותו בשאלת קביעת רגע המוות. כיצד יסביר חכם צבי את הסוגיה ביומה? שם לכאורה עולה שהקריטריון הוא הנשימה. אז באמת חכם צבי טוען שגם הסוגיה ביומה טוענת שקביעת רגע המוות היא על פי הפסקת פעילות הלב. הסיבה שחייבו לבדוק את החותם היא שכאשר הנשימה מאוד חלשה, קשה להבחין בדופק בתוך בית החזה, וקל יותר לזהות את תנועת הרוח באזור האף. ממילא, הנשימה כאן היא רק אינדיקציה לפעילותו של הלב, ולא גורם עצמאי לפיו ניתן לקבוע את רגע המוות. רבי יונתן אייבשיץ, חלק על התשובה של החכם צבי, והוא נועץ עם חכמי אומות העולם, בין היתר עם חכמי הסורבון, בשאלה המדעית של קריאת רגע המוות. הוא טוען שהלב איננו מרכז החיים, וממילא אפשר, צריך ואפשר להעמיד את הסוגיה ביום, כפי שהעמדנו אותה קודם לכן. הדעה אולי בעלת המשקל הרב ביותר באחרונים לענייננו היא דעתו של החתם סופר, שקבע שישנו איזשהו שילוב, כן, שלמעשה אנחנו מדברים על הפסקת הנשימה וגם הפסקת הדופק. הדבר הזה כמובן איננו תואם את המציאות שלנו ואת הידע המדעי שלנו, אבל צריך לזכור שבתקופתו של החתם סופר לא הייתה כל כך מציאות שבה הנשימה מפסיקה והדופק ממשיך לפעום. עם המצאת מכונת ההנשמה, כניסתה לפעולה, השאלה הזאת, המציאות הזאת חיווה הגדרה מחודשת של היחס בין דופק לבין נשימה. אכן בשנת 1971 בקנדה, שהתעוררה שאלה של ניתוק נערה שהייתה בקומה ממכונת הנשמה, נתנו הרופאים שם את דעתם בשאלה הזו, והגיעו למסקנה שרגע המוות הוא הפסקה של הדופק ושל הנשימה באופן מוחלט, או הפסקה מוחלטת של פעילות המוח וגזע המוח. עם הנתונים הללו ניגשו הפוסקים לדון בשאלת השתלות הלב, האם מותרות או אסורות. צריך לזכור שחלק ניכר מן התשובות הללו נכתבו בשלבים מאוד מאוד מוקדמים של המציאות של השתלות לב. חלק מן התשובות פסלו את ההשתלות על הסף, למעשה חלק ניכר של התשובות פסלו את השתלות הלב על הסף בתחילת הדרך, בעיקר מצד הפגיעה במושתל וסיכויי הצלחה הנמוכים של הניתוח עצמו. ברור שהיום העמדה צריכה להיות שונה לאור ההצלחה הכבירה של ניתוחי השתלת לב, של ההתפתחויות המדעיות השונות, אבל הדבר הזה לא צריך להיות השלכה על השאלה העקרונית של קביעת רגע המוות. הציץ אליעזר בכמה תשובות ובכמה מאמרים, סוף שנות ה-60, שנות ה-70, קצת בשנות ה-80, הוא פוסק באופן חד משמעי ונחרץ, שכל עוד הלב פועם, האדם נחשב לחי. המשמעות של הקביעה הזו היא שמבחינה הלכתית אי אפשר לבצע השתלת לב. הדבר הזה הוא משתי סיבות. א', אסור לקחת את הלב מהתורם, מכיוון שהדבר הזה נחשב לרציחה. דבר שני, אסור להוציא את ליבו של המושתל, כי גם שם יש לנו את אותה בעיה. אמנם מצית אליעזר מביא בדבריו כמה קביעות מדעיות ורפואיות שאנחנו היום יודעים שהן לא נכונות מבחינה מדעית. כגון בדיקת החותם היא אינדיקציה לפעולת הלב ולא לפעולת המוח. כן? כדברי החכם צבי שהזכרנו מקודם לכן. אבל בשורה התחתונה, דבריו של הציץ אליעזר מאוד מאוד נחרצים בעניין הזה, שרגע המוות נקבע באמצעות הפסקת פעילות הלב, או כאשר הלב מפסיק לפעום, וממילא אין שום דרך הלכתית לאפשר השתלת לב. את עמדתו העקרונית בשאלה כתב הציץ אליעזר בשנת 1967. 20 שנה מאוחר יותר, כאשר המדע כבר עמד במקום אחר, אמנם רחוק ממקום שבו הוא נמצא היום, אבל במקום אחר לגמרי מבחינת ההצלחות של ניתוחי השתלת לב, כתב הציץ אליעזר את הדברים הבאים, אני מביא אותם בדילוגים קלים, ואני מפאת חשיבותם וחריפותם. נזדעזעתי על ההתרחשויות המחרידות בימים אלה בבית החולים רמב״ם בחיפה. לגשת בקלות דעת להשתיל לב וכבד מאיש יהודי על רעהו תחת השם של תורם ונתרם. הן לפנים כבר גיליתי דעתי על כך כי ישנו כאן רצח נפש התורם שהנה הוא עוד בגדר חי, ובכמה מקרים גם רצח נתרם כאשר לאחר זמן הוא נפטר, על אשר הוציאו ממנו לפני כן את לב אבו הטבעי. דבר זה ברור כשמש שאי אפשר לבצע השתלת לב או כבד מגוף לגוף, אלא אם כן יוציא אותו מהתורם כל עוד קיים בו חיות עצמי. ואך סמיות עיניים הוא לקרוא את מצב התורם בשעה שמבצעים בו פעולת הוצאת הלב או הכבד בשם מוות קליני, שזהו מושג שבדו מליבם, וזה בא רק למען השקט מצפונם של הרופאים המבצעים זאת, או ליותר נכון, את מצפונם של האנשים בעלי הנפש המזדעזעים לשמוע על הוצאת לב או כבד מבן אדם בשעה שנמצא בעודנו רוח חיים. בהמשך הוא מתייחס לחוות הדעת הרפואיות לפיהם רגע מוות איננו רגע הפסקת פעילות הלב אלא רגע מותו של גזע המוח. הוא כותב כך, יש לציין כי גם בקשר לבדיקת וקביעת הרופאים למות המוח גופי, אין לסמוך על נאמנותם לקביעתם הסופית לכך. אפשר לראות שאחרי כל קביעה בזה הספק מחרסם בקרבם. ולפעמים המציאות באה ומטפחת על פניהם, ולמה שבתחילה התייחסו כעל סימן מובהק של מות המוח, מתגלה לאחר מכן מצבים שונים המחכים את תסמול את מות המוח ונותנים תרשים שטיח למרות שהפגיעה במוח הייתה הפיכה והחולים החלימו. על כן, ברור ופשוט הדבר בתכלית הפשטות, מן ההכרח שגם לאחר קביעה של הפסקת פעולות המוח זקוקים גם כדי לקבוע המוות להיעדר נשימה והיעדר פעילות הלב. אם כן, הציץ אליעזר פוסק באופן נחרץ, כפי שאמרנו, רגע המוות הוא רגע שבו אין יותר פעילות של הלב כלל. לא מספיק לומר שגזע המוח חדל לפעול, לא מספיק לומר שאין נשימה, אלא יש לבוא ולהוכיח שגם הלב עצמו פסק מלפעום. שיטתו של הציץ אליעזר, כפי שאמרנו, מעמידה את כל השתלות הלב במעמד של איסור הלכתי, ואיסור הלכתי חמור של רציחה, והוא בתשובותיו עוד מרחיב ומצטט, חזור וצטט את כל ההלכות, הפסוקות, החמורות בנוגע למי שהורג גוסס ולמי שרוצח וגודל האבון. והדבר ברור, שהרי אם אנו מבינים באמת שרגע המוות הוא רגע הפסקת פעילותו של הלב, וכפי שחתם החתם, כפי שכתב החתם סופר שזה בצירוף עם נשימה, וכפי שחתם החכם צבי שזה עיקר העניין של קריאת רגע המוות, ממילא כל ניתוחים, כל הניתוחים למטרת השתלות לב הינם למעשה פעולה של רציחה, ועל כן יוצא הציץ אליעזר בשצף קצף כנגד העניין הזה. בשיעור הבא, בעזרת השם נבחן את עמדתו של רב משה פיינשטיין, שכותב דברים שונים בתקופות שונות, וגם את דעתו של רב שלמה זלמן מאירבך. בעזרת השם נזכור את החלטת מועצת הרבנות הראשית בעניין הזה.